ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף עין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה, עין עמוד א'. אנחנו פותחים בהמשך טיפול במחלות שונות, ואנחנו בדקות הקרובות אנחנו בעצם נסיים את רצף הדפים שהוקדשו לנושא הזה. הגמרא, לחזיתה, זה גם נודע כילפת, ליתי שב חיתי ארזן הייתה, הביא שבעה חיתים גסים ונקלינו אמרה חדתה, וישרוף אותם על הברזל של מעדר חדש, ונפיק משחה מניהו ויצא שמן מהם ונשאוף וימשך. רב סימי בר אשי עבד לילה, הוא עובד כוכבים לדבר אחר. דבר אחר זה ביטוי, לשון סגי נהור, לצרעת. ואיצי, רב סימי הכין תרופה כזאת עבור גוי שסבל מצרעת, וזה הועיל לו, הבריא אותו. אמר שמואל, היי מן דמחו לי באלונקי דפרסאי, מי שקיבל מכה שדקו אותו ב רומח, שיוצרים את הכלים האלו עם סם המוות. אז מי שהוקה על ידי כזה כלי זין, מחיה לא חי, הוא לא יחיה. אבל בינתיים ניספו לביסרה שמנה אגומי וחמר חיה, יש להכיל אותו פצוע עם בשר שמן שהוכן על גחלים ויין ללא דילול, יין חי, אפשר לחי פרוטה, זה יכול לעזור לו להמשיך לחיות קצת, ומפקיד הביתי, ובכך הוא יכול להגיד צוואה, לצוות צוואה על נכסיו. אמר רב עידי בר אבן, היי מן, אנחנו רק נתייחס בסימון הזה של צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ובעצם כבר התחלנו את זה, הם תופעות שהם מביאים לידי מוות מהיר. ואנחנו קבקבנו את הביטוי עם פס מקובקב, מחיה לא חי. והגמרא נותנת דרכים כדי לדחות המוות מעט עד שיספיק להכין צוואתו. אז אנחנו ממשיכים לדוגמה שנייה לכזה תופעה. אז זה אמר רבי דיבר אבן, היימן דבלה זיבורה, מי שבלה דבורה, מיכיה לא חי, הוא לא ימשיך לחיות. והדרך החיבה הכי נשקי רביעתה, שישקי רביעית דחלה שם גז, אפשר דחי פורטה ומפקיד לביתי, שישתה את ה משקה הזה, חלה שם גז, הוא חומץ חזק, וזה יאפשר לו להכין את הצוואה. אמר ביהושע בן לוי, אכל בשר שור בלפת ולן בלבנה בלילי 14 או 15 בתקופת תמוז, אחזתו אכילו. זה, יש להיזהר לא לאכול בשר שור עם לפת וילך לישון, אני מבין, תחת כיפת השמיים, זו הכוונה בלבנה, באמצע החודש, בתקופת תמוז, בעונת הקיץ, כי זה יגרום לכך שהוא יסבול מאכילו. יש קטע בסוגריים, מיד אחרי הסוגריים אתם יכולים לראות, הגמרא שואלת, מהי אכילו? אז אנחנו נמתין עד לשם כדי לגלות מה זה אכילו, אבל בינתיים נקרא את הגמרא בתוך הסוגריים, וניתן לתת כותרת לקטע הזה, אכילה נכונה, בריאה, תנה, והממלא קריסו מכל דבר לאו דווקא בשר שור. בשר שור זה דבר אחד, כאן זה הנחיה כללית, מי שממלא את ביתנו מכל דבר, אחזתו אכילו. מכל דבר, אומר רשי, מכל דבר שהוא טוב לו, הוא מתוק לחיקו, ואוכל ממנו כל תאוותו, לא משאיר מקום, מביאו לידי חולי ששמו אכילו. אמר רב פאפה, הוא שואל, אפילו מתמרי, האם ההנחיה הזאת נוגע גם לאכילת תמרים? כלומר, פשיטה, זה פשוט, לא, מה אני צריך רב פאפה להעיר על דבר שהוא לכאורה פשוט? אני רוצה רק לתקן את עצמי. רב פאפה לא שואל שאלה, אלא הוא מאיר שמה שאמרנו, שמי שממלא קריסו מכל דבר, זאת יכילו, רב פאפה אומר אפילו מתמרי. ועל זה הגמרא שואלת, פשיטה, מה רב פאפה חדש לי? סרקה דייתא חמי, היה מקום לחשוב שלגבי תמרים העניין הוא אחרת. הואיל ואמר בו, מאחר שנאמר לגבי תמרים, תמרי, מסבען ומשכנן ומשלשלן ומאשרן ולא מפנקן, כמה גם התכונות חיוביות שהן תכונות של התמר, שהן יפים לגוף, הן משכנן, הן מחממות, הוא גם משלשל, זאת אומרת שלא יהיה מהם עצירות והם נותנים כוח, ואדם שאוכל אותם לא מתפנק, מה רש"י כותב ולא מפנקן, אינן מתענגות את הלב להיות איסטניס, ואף הפי שאין מתוקות, אימה, אומרת גם אימה לא, אולי הכלל שנאמר מקודם לא שייך לתמרים, כמה שמלן, זה מה שרפאפ אומר, שבכל זאת אין למלא קריסו מהם. מהי אחידו? אמר בלזר, אש של עצמות. מהי אש של עצמות? אמר רבי, אש גרמי, אש ששייך לעצמות. מהי אסתי? אמרה שואלת, מה התרופה לאש של עצמות? מה התופעה הזאת? אז רק נציין שהגמרא תיתן עצה תרופתי לדבר, אבל לפני כל שלב הגמרא גם מסבירה איך לשתות תרופות נוזליים בכלל, ונראה השוני שיש בלקיחת התרופה לאכילו. אז אנחנו שאלנו מה יעשותי, מה התרופה לאכילו. אמר אביי, אמר לי אם אותה אישה שגידלה את אביי, מאחר שהוא הפסיד, איבד את הורים שלו בלידתו, אז האישה הזאת אמרה ככה, ויש כאן אצלנו בגמרות פס כפול וגם אותיות, וכתבנו בשוליים שאנחנו מדגישים כולהו שקייני והי, והי זה לגבי אכילו. הדגשת הבדילים בין שתיית תרופות עבור שאר המחלות להד אכילו. אז היא אומרת כך, כולו שקייני, משקים שאדם שותה לרפואה, יש מניין ימים שעליו לשתותם, וזה יכול להשתנות, תלתה, שבעה ותריסר. זה או שלושה ימים, או שבעה ימים, או 12 יום. והי, כשמדובר בתרופה של אכילו, אין מספר ימים עד למציאת שהוא יבריא. כולו שקייני, ליבה ריקנה, שישתה את התרופות הנוזליים, בלי שיוכל מקודם, הלב, הליבה ריקנה, בטן ריק. והי, באת בגבי המשקה של האכילו, התרופה של האכילו, באת דאכל ושעתי, אחרי שהוא אכל ושתה והי לבית הגיסא ונפק, ומה שילב יצא ורחץ ידיו, ומי תולי, עכשיו אנחנו נראה את התרופה. בונה, בונה זה שיעור, זה מלא אגרוף. בונה דשתיתה דתלפחי, זה מאכל עשוי מקמח עדשים ומלח. ובונה, שוב פעם, אותו שיעור מלא אגרוף דחמרה עתיקה, יין ישן, ונגבלינו בהדי עדדי. וילוש אותם ביחד ונאכול ויאכל את התערובת הזאת. ומה עוד? וניחוך בסדיני, שהוא יעטוף את עצמו בסדינים כדי שיתחמם הגוף, יזיע, וניגני וילך לישון, ולקה דנוקמי עד קי בנפשי, ושאף אחד לא יעיר את הבן אדם עד שהוא מתעורר מעצמו, כי אנחנו רוצים למקסם את ההזעה, כי ההזעה יפה לו. וכי קי, כשהוא קם, לשקלי לסדיני מיני, שיוריד את הסדין מעצמו, ולא, אם הוא לא יעשה כך, הדר אלויה המחלה יחזור עליו. המלא אליו לרבי נתן, אכול שליש ושתי שליש, ונח שליש, שאדם שהוא בא לאכול שימלא שליש מקריסו מזון, שליש מקריסו משקה, וישאיר שליש ריק. למה? לכשתכעוס תעמוד על מילואיך. כשאדם כועס זה גם יש לו אפקט של מילוי הבטן, ואז הוא יישאר, כי אם הוא לפני שהוא כועס ימלא את עצמו, אז כשהוא יכעוס, איך אומר רש"י? לכשתרס תיבקע. נחזור לגמרא. תני, אני קורא רק את הפסקה האחרונה עוד פעם, ואנח שליש לכשתכעוס תעמוד על מילוח. תני רבי חייא, הרוצה שלא יבוא לידי חולי מאיים, יהי רגיל בטיבול קיץ וחורף, שיהיה רגיל לטבול את פת, את פיתו בחומץ, גם בחורף וגם בקיץ. סעודתך, שענתך ממנו, ממנה, משוך ידך ממנה. סעודה שעריב לך, שאתה דווקא מתלהב ממנו מבחינת הטעמים, דווקא אל תמלא קריסך מהם. זה משוך ידך, אל תמלא קריסך מהם. ואל תשא עצמך בשעה שאתה צריך לנקבך, אל תמתין שאתה צריך שילך מיד. אמר מרוקפה, היי מן דשתי טיליה חברה, מי ששותה יין רע, אחזתו ויתק. ויתק זה חלשות, חולשה. אמר רב חיסא, שיטין מיני חמו, אבל יש 60 סוגים או דרגות של יין, מליה דקולו הכי טוב, סונקה ריכטנה. זה יין אדום שריחו טוב. גריה דקלו, את מה שהזכרנו עכשיו, טיליה חברה. אמר רב יהודה, מי מן דייטיב בצפרני, זאת אומרת צפרה, זה בוקר, בצפרני ניסן, גבי נורה, מי שיושב בבוקר בזמן ניסן אצל אש, ושייף משחה ומושך את עצמו בשמן, ונפק ויתב בשמשה ויצא וישב בשמש, אחזתו ויתק, הוא יתפס בחולשה. תנו רבנן, היקיז דם ושימש מיטתו, הוינן בנין כמי, ככה הוא, קודם הוא היקיז דם ומיד עוסק בתשמיש המיטה, הבנים שיוולדו מאותו אותה מעמד תאומעורה בנים, הוינן בנים ויתקין, בנים חלשים, הקיזו שניהם, גם הגבר וגם האישה הקיזו ושימשו, הוינן בנים בעלי רעתן. מה זה בעלי רעתן? רש"י אומר חלשים הרבה, מחמד שיש להם שרץ במוח, גנמין בכתובות. ממשיך הגמרא, אמר רב פאפא, לא אמרן אלא דלא טעם מידי, אחרי הכזה לא טעמו כלום אלא ניגשו ישירות לתשמיש, אבל טעם מידי, אבל אחרי הכזה אם טעמו משהו לט לנבא, אז אין כאן בעיה. אמר רב ברפונה, בא מן הדרך ושימש מיטתו, הוא בא מנסיעה מחוץ למקום וחוזר הביתה ומיד עוסק בתשמיש המיטה, וינן בנין ויתקין, הזכרנו מקודם, בנים חלשים. תנו רבנן, הבא מבית הכיסא, אל ישמש מיטתו עד שישה שיעור, שיעור זמן, חצי מיל. בני ששד בית הכיסא מלווה עמו, ואם שימש, אבי לבנים נכפן. זה מחלת הנפילה. תנו רבנן, המשמש מיטתו, מעומד, אחזתו אבית. אבית, רש"י מביא, מילה לועזית שמשמעו רקט וחלחלה. מיושב, מי שמשמש בצורת ישיבה, מיושב אחזתו דלריה. ודלליה שם רפואתה של דלליה דל דרה שמה. כך אומר רשי. יש בהגאות שבצד הגמרא מובא אלליה במקום דלליה, והפירוש שלו הוא מפהק. הגמרא ממשיכה שוב בעניין תנוחות שונות בעניין הזה, היא מלמעלה והוא מלמטה, אחזתו דלליה. אז התייחסנו לזה. הגמרא שואלת מהי דלליה, ומה שמעניין בהמשך הגמרא, היא לא מסבירה את המחלה הזאת או את התרופה הזאת, אלא התרופה. אמר רבי שוב בן לוי, שם דלליה הרפואה דל דרה, מה שקראנו מקודם ברשי, מהי דל דרה, אמר אביי, מוריקה דחוכי, ורשי מסביר, מוריקה דחוכי, מביא לשון לועזי שמשמעו קרקום, הגדל, דחוכי אומר הגדל, בגדל של איזמי, שקוראים, מביא לועזי שמשמעו גדל שיחים. רב פאפה ממשיך הגמרא, לגבי העניין הזה, אליס הוא היה לועס בשיניו ובלה לה, ואחר כך בולע את הדבר הזה, המוריקה דחוכי. רב פאפי היה לו גישה אחרת, אליס הוא לעס ושדי לה, ואז פלט אותו. אמר הבאי, מי שאינו בקי בדרך ארץ, שאין לו כוח לשמש, כך אומר רשי, ליתי שלושה קפיזי שיביא, שלושה קפיזי זה שוב פעם זה שיעור, זה כלי שמחזיק שיעור שלוש רביעיות, שלוש רביעיות, אז שיביא שיעור הזה שלושה קפיזי קורטמי דחוכי. עכשיו קורטמי דחוכי אומר על זה רשי, זה קרקום הגדר בקרקע מזובל בזבל הצון, ומה יעשה עם הקרקום הזה, ונידו כינו, יחדשם, יקטוש אותם, ונשלקינו בחמה, ויבשל זה ביין, ונשתי וישתה. אמר רבי יוחנן, הן הן, החזירוני לנאותי. הם החזירו אותי, הוא התפגר, ואז אמר שהוא שתה את זה, והחזיר אותו לנאותי בעניין תשמיש, כוח תשמיש. כעת הגענו לקטע שבגמרא, אצלנו, בגמרות המסומנות, רואים צורת הר געש, ככה אנחנו מכנים את הצורה הזאת, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו רשימות בענייני בריאות שמופיעים במספרים. ועכשיו הגמרא, שלושה דברים מכחישים כוחו של אדם, ואלוהים, פחד, דרך ואבון. רשי אומר, מסביר, פחד, דאגה שדואג על דבר העתיד כגון תירות מזונות או פחד אויב, וקוראים, ויש גרסה אחרת בהוצאת עוז והדר, במקום עם סמך עם א' עינשה, ופירושו דאגה. רשי לא נותן פירוש למילה דרך, אלא בהמשך תראו את הפירוש שלו, והוא אומר להלוך בדרכים, אבל בקטע הזה הוא לא מפרש, אז אנחנו נסמוך על מה שהוא מפרש לכמן. ואבון, יש בתוספות התייחסות לזה, דרך ואבון, דאגת האבון אינה מעונש אבון. אלו דברים שכפי שהגמרא אומרת מתישים כוחו, מכחישים כוחו של אדם. עכשיו הגמרא חוזרת על שלושת הדברים האלו עם פסוקים לבסס את האמרה הזאת. פחד, דכתיב, ליבי סחרחר, עזבני כוחי. אז הסחרחר, רש"י אומר, מוקף דאגה. דרך, דכתיב, עינה ודרך כוחי. אבון, דכתיב, כשל באבוני כוחי. שלושה דברים מתיזין או מתישים, תלוי על הגרסה שאתה רוצה, גופו של אדם, ואלו הן אכל מעומד ושתה מעומד ושימש מיטתו מעומד. תוספות הוא התייחס על דבר שנראה אחר כך. חמישה קרובים למיטה יותר מן החיים, ואלו הן אכל ועמד, כלומר הוא אכל ועמד מיד קודם ששהה, שתה ועמד, הקיז דם ועמד, ישן ועמד, כאילו האדם התעורר משינה מיד עומד, שימש מיטתו ועמד, כל הדברים האלו לפני שהוא שהה במקצת. שישה העושה אותן מיד מת, הוא עושה כולן כאחת, ואנחנו נראה שהגמרא תגיד את זה במפורש. אז שישה העושה אותן מיד מת, ואלו הן הבא בדרך ונתייגע, הקיז דם ונכנס לבית המרחץ ושתה ונשתקר וישן אגב בקרקע ושימש מיטתו. אמר ביוחנן, והוא שעשען כסדרן. אמר הבאי, כסדרן מת, שלא כסדרן, אם הוא עושה ששת הדברים האלו אבל שלא כסדרן, חליש. איני והמעורת, זה שם אישה, עבדה לי לעבדה תלת מיניו אומית, אפילו שלושה, למה אתה אומר שישה? ההוא, אז כמו עונה, אותו עבד כחוש, והוא היה חלש מלכתחילה. שמונה, רובן קשה ומיותן יפה, ואלו הן דרך, וכפי שהזכרנו מקודם, הרש"י הסביר שזה להלוך בדרכים, אז קצת בסדר, ודרך ארץ זה תשמיש. עושר, רש"י כותב עושר מיעוטו יפה ורובו קשה, כי אם יש הרבה עושר שמבטלו מתלמוד תורה הוא מגביה לבבו, גורם גם גאווה. ממשיך הגמרא, הוא מלאכה, יין ושינה, חמין, רש"י אומר לרחוץ ולשתות, והדבר השמיני, והקזת דם. שמונה, ממעטים את הזרע, ואלו הן המלח והרעב והנתק, נתק זה צרת, בחייה ושינה גבי קרקע וגדגניות, רש"י מביא לשון לועזי ש משמעו עשב, שזרעו שלו, שזרע שלו עגול. וממשיך הגמרא, וקשות שלו בזמנה, והקזת דם למטה, מי שעוסק או עושה הקזת דם למטה, זה ממעט כפליים, יש לה השפעה שלילית כפליים. תנה, וכאן הגמרא תתייחס לחלק מהדברים שהזכרנו, כשם שקשה למטה כפליים כך יפה למעלה כפליים. אמר רב פאפה, והוא מסביר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב'. למטה, מה זה למטה? למטה מן הביצים, ורש"י אומר כמו ברגליו ובשוקיו, למעלה זה למעלה מן הביצים, ורש"י על זה אומר בכתפיים ובצוואר ובקליבוסת. וקשות שלו בזמנה, הזכרנו את זה מקודם, וגם יש לנו חץ מצד הגמרא להפנות חזרה לעמוד א', תנה, כשם שקשה שלו בזמנה כך יפה בזמנה. אמר הפאפה, זמנה של הקשות תמוס, שלו בזמנה תבט, יומי ניסן ויומי תשרי לא מעלו ולא קשו. אנחנו הסברנו בעבר שקשות הוא אחד מהמרכיבים שמשתמשים בו לתעשיית השחר. עכשיו אנחנו מצטטים דיבור מתחיל מהמשנה בסמך זין עמוד ב', ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו כך, מחלוקת ריש לקיש רבי יוחנן, אם כותבים ונותנים הגט לאלתר למי שביקש כך, אבל אחר כך אחזתו קורדיאקוס ואמר אל תכתבו. הגמרא, אמר כתבו גט לשתי ואחזור קורדיאקוס, וחזר ואמר אל תכתבו, אין דבריו האחרונים כלום. זאת אומרת כותבים את הגט בכל זאת. אמר רבי שמעון לקיש, כותבים ונותנים גט לאלתר. רבי יוחנן אמר אין כותבים אלא לכשישתפה, שהוא יבריא, שיצא מן הקורדיאקוס. למי שבינינו שלא זוכרים מה זה קורדיאקוס, רשי בתחילת הפרק הנוכחי הסביר שם שידה השולטת כששותה יין הרבה מגיתו. אז בינתיים אנחנו רואים מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם ניתן לכתוב את הגט לאלתר מאחר שציווי לכתיבת הגט היה לפני שנאחז בקודיאקוס. וכאן הגמרא שואלת מה עומד מאחורי שתי השיטות האלו. מהי טיימא דריש לקיש שניתן לכתוב לאלתר? דקתני, אין בדבריו האחרונים כלום. כאילו מה שהוא אמר אחרי שאחזור קודיאקוס מה אל תכתבו, זה לא שווה כלום. ואם זה לא שווה כלום, אז לא צריכים להתייחס למצבו העכשווי, אלא כותבים את הגט מיד אחרי שהוא ציווה על כך כשהוא היה עדיין בריא. ורשי כותב בשורה שנייה, כותבים ונותנים גט לאלתר ואפילו בתוך חוליו, הואיל ואמר קודם לכן ולא אמרינן שותה הוא ואינו יכול לגרש, זה שאחר כך הוא נהיה כזה לא אומרים שלפני כן הוא היה כזה, אלא הוא היה בריא לחלוטין. ורבי יוחנן ממשיך הגמרא, אמר לך אין בדבריו האחרונים כלום, הכוונה תלכי מציל לא צריך למעד המלוכי בי, כשהוא יהיה צלול לא צריכים לחזוב לשאול האם אתה עדיין רוצה שנכתוב את הגט, אבל מה, ולעולם אין כותבים אלא וכשישתפה. שואלת הגמרא, במאי כמפלגי? מה עומק המחלוקת? במה חולקים ריש לקיש ורבי יוחנן? ריש לקיש מדמי לישן, ורבי יוחנן מדמי לשותה. רבי יוחנן שואל את הגמרא, נמי לדמי לישן, למה אתה לא מדמה את המצב הזה לישן? הגמרא עונה, ישן לא מחוסר מעשה, הוא רק צריך להתעורר. היי, מי שאחזותו קורדיאקוס מחוסר מעשה, אז לכן הוא לא דומה לישן. מה זה המעשה אגב? זה לקיחת התרופה שאנחנו הזכרנו מהי בדפים הקודמים. וריש לקיש נמי נדמי לשותה, למה שריש לקיש לא נדמה את ההוא שכעת אחזתו קודיאקוס לשותה? המונה שותה לא סמיה בידן, אין לנו תרופה לאדם שהוא שותה. היי סמיה בידן, והזכרנו מקודם, והנה הוא כאן בשרה סומקה הגומרי וחמר מרקה, בשר אדום שהוכן על הגחלים, ושתיית חמרה מרקה. אותו יין הוא מדולל במים רבים. רק אני רוצה לדייק את עצמי, הביסר סומקה רשי בתחילת הפרק הסביר פירש בשר כחוש או בשר רזה. הגמרא ממשיכה, ומי אמרה ביוחנן אחי שיש להמתין עד שאותו יברי? ותשימו לב שאנחנו כאן מתחילים קושיה ארוכה, שש שורות כפי שמסומן אצלנו בגמרות המסומנות, וגם נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא דינים הקשורים למי שנשחט לו שניים סימנים, רוב שניים: אחד, בכתיבת גט; שתיים, עדות להתיר אשתו; שלוש, לחייב גלות, דיינו עיר מקלט. אז אנחנו נלמד על הנקודות האלו כעת. אז הגמרא שואלת שוב פעם, האם רבי יוחנן כדי לכתוב את הגט אצלנו צריך באמת המתנה עד שהוא יבריא, שיצא מהקורדיאקוס? ואמר רב יהודה אמר שמואל, שחט בו שניים או רוב שניים, שכאן מסכן, הוא עומד למות כי חתכו לו את הצוואר, את השניים, דהיינו הקנה ובשת, או רוב קנה ובשת, ורמז ואמר כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו, כלומר מיד, לא ממתינים. ותניה ראו מגויד, אדם שמחותך לחתיכות או צלוב על הצליבה. איך נאמר, הוא עומד ממש להוציא את נשמתו, ורמז ואמר כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו. אז מה קרה? פה לא ממתינים, למה רבי יוחנן אומר צריכים להמתין? הגמרא עונה, יש הבדל. הכי, איך אתה משווה בין המקרים האלו למקרה שלנו עם מי שהחזרתו קרודיאקוס? הטעם, דעתה צילותה היא, וכחישותה הוא דעתחילה בי. אדם שחתכו לו את הסימנים, או הוא מגויל, או צלוב, הוא בדעת צלול, רק שהוא חלש, הוא עומד להוציא את נשמתו. אבל עצם זה שהוא עומד להוציא את נשמתו, זה לא משבש את הצלילות דעת שבו. הכה, בעניין הקורדיאקוס, דעתה שגישתה, מבובל אי. ולכן אין להשוות. אז שמה בעניין שחת בו שניים, ניתן לכתוב את הגט מיד. מה שאין כן, אדם שכעת במצב של קורדיאקוס, צריכים להמתין עד שהוא יהיה שפוי. הגמרא שואלת, ומי אמר שמואל, הכי שכותבים גט, שזה אומר שהוא נחשב חיים? ואמר רב יהודה אמר שמואל, שחט בו שניים ורוב שניים, הוא ברח, מעידין עליו, מה זה? מעידין שהוא מת, וזה יתיר את אשתו לנשא לגבר שני. והיא, שר כדאית, חי, הוא, כמו שהמשמע מקודם, עמי מעידין עליו, איך אפשר להעיד שהוא מת ולהתיר את אשתו? הגמונה, אמרי, חי הוא, כעת הוא חי, והגט שנכתוב עכשיו, לפני שיצא נשמתו, זה גט מחיים, וסופו למות. ולכן, מעידים עליו, במצב שהוא לא גירש אותה, מעידים עליו שהוא מת. אלא, מעט השמה שסופו למות, יהי גולה, מי שפגע בו, נגיד בשוגג, יהי גולה על ידו, בשביל המעשה. למה, תניאז, למה מובא בברית הדבר הבא, שאחד בו שניים, או רוב שניים, אותו מקרה, הרי זה אינו גולה. אבל אם אתה אומר שסופו למות, זה בדיוק הייעוד של ערי מקלט, שאם פגע אדם בחברו בשוגג, מית אותו בשוגג, כן גולה. למה כתוב כאן אינו גולה? הגמרא עונה, התמר על האמרה בהושיעה. חיישינן, במקרה ששחט בו שניים, ובאמת הבן אדם הניזוק הוא מת, חיישינן שמה הרוח בלבלתו, אינמי, הוא קירב את מיטתו. רש"י כותב, הרוח בלבלתו, ואלמלא הרוח לא מת. נכון, מישהו פגע בו, שחט בו שניים, אבל לולי הרוח, זה לא, מהמכה הוא לא היה מת. זה אפשרות אחת. לכן, מי שפגע, מאחר שקיים חשש שם הרוח בלבלתו, מי שפגע בו לא גולה. אינמי הוא קירב את מיטתו, רש"י כותב, הוא קירב את מיטתו על ידי שפרחס ונמצא שלא הרגו זה, אבל מכל מקום סוף הלמות, לכן אפשר להעיד על לטובת אשתו שהיא תוכל להינשא. שואלת הגמרא, נתת לנו שתי אפשרויות למה, להסביר למה אינו גולה. מה ההבדיל בין הפירושים האלו? איקה בינינו נוכל למצוא הבדל בין הפירושים בתנאים הבאים. דשחתי בביתה דשישה ופרחס. שאותו פוגע פגע בו, בנפגע במקום סתום. נקרא ביתה דשישה, זה מקום שאין רוח. אבל מה? הוא כן פרחס. אז לפי הטעם הראשון, שמה הרוח בלבלתו, בבית הדשישה, זה לא קיים. ולכן, הפוגע גולה, כי אותו נתון שני לא קיים שם, אז זה רק המכה. אז הפוגע יגלה. אבל מה? באותו בית הדשישה, הנפגע פרחס. ולכן, לפי הטעם השני, הפוגע לא יגלה, כי הנפגע הוא עצמו קירב מיטתו. אינמי, עוד דוגמה שנראה נפקמינה בשני הטעמים, דשחתי בברה ולא פרחס. הפוגע פגע בנפגע, שחט בו שניים, איפה? בחוץ, ברה זה בחוץ. אז יש רוח שם. אז מאחר שיש רוח, לפי הטעם הראשון, הפוגע לא יגלה. אבל מה? אותו נפגע לא פרחס. אז לכן, לפי הטעם השני, הפוגע יגלה. ראינו במשנה, סמכסיין ומדבט, נשתתק ויאמרו לו, נכתוב גט לאשתך, ושאלו אותו, האם ברצונך שנכתוב גט לאשתך? והמשך המשנה, והרקין בראשו, בודקין אותו שלושה פעמים, אם אמר על לב, לב, על, הן, הן, הרי אלו יכתבו ויתנו. לפני שנתקדם, נתייחס למה שהוספנו מבחינת סימונים ומבנה בשוליים, תחת הכותרת, נושא סלש מבנה, אתם יכולים לראות שציירנו משובש, הם קושיות על, סליחה, קושיות של ולחוש. כך, זה המילה שהבלטנו בשורות הבאות, שהבדיקות אינם מדויקות, אינם משכנעות. הרי אנחנו הצענו שנערוך מבדק, ועל פי התוצאות נוכל לכתוב גט. אולי אי אפשר לסמוך על זה, והפס הכפול מבליט את הדבר בהצעות, איך לבדוק אדם שנשתתק, לדעת אם דעתו צלולה. הגמרא, ולחוש דלמה שיחיה. שיחיה, הפירוש המילולי הוא השתחוויה. זה מה שרש"י אומר, זה תנועות ראש שאדם מתכופף או מזיז את הראש. שאמרנו במשנה שאנחנו נשאל אותו שלושה פעמים שאלות, כי הוא אמר על לב לב ועל הן הן, אולי זה לא באמת מענה לשאלות שלנו, אלא הוא נתפס באיזושהי תנועה שחוזר על עצמו. זה הכוונה, תנועה, נקרא לזה עצבי, מהעצבים שבגוף. זה שיחיה דלב לב נקטי, אינה משיחיה דאין אין נקטי, והם מה שאנחנו חושבים הם תנועות של או שלילה או חיוב, לא ולא, לא, לא, לא קשור לזה. אז כמו עונה, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, תאמרינה לי בסירוגין. זה לא משהו, זה אוטומט, הוא מנענע את הראש בכיוון שלילה פעם אחר פעם, אלא שואלים אותו שאלות שהתשובה הנכונה זה יהיה לאו, ואחר כך שאלה שתשובה הנכונה יהיה כן, ואחר כך תשובה שאלה ששאלו שוב פעם לאו, ואחר כך תשובה שתשובתו הנכונה יהיה כן. זה הכוונה סירוגין. שואל את הגמרא, ולחוש דלמה שיחיה דסירוגין נקטי, ושוב פעם זה תנועה עצבי שלא קשור לערנות או צלילות הדעת. הגמרא עונה, דאמין עלי חד לב, אנחנו מציבים בפניו שאלה אחת שתשובתו הנכונה יהיה שלילה, לא, וטרין הן, וטרין לב, וחד הן. בצורה כזאת אי אפשר לומר שזה משהו עצבי, זה יותר מדי, איך נגדיר את זה לפנו, מגוון בתשובות, במספרים הנכונים לתשובות, שאפשר לסמוך על זה. אנחנו נלמד ביחד תוספות, הוא מוסיף רובד נוסף של הבנה בעניין הזה של השאלות. בודקין אותו, אומר תוספות שלוש פעמים, פירוש. שלוש פעמים על לב ושלוש פעמים על הן. דהיינו, שישה פעמים בין הכל. כאילו, בא תוספות ושולל את האפשרות לחשוב שמה שהמשנה אמרה, בודקין אותו שלושה פעמים אם אמר לאו לאו ועל הנה, זה רק סך הכל שלושה שאלות. לא, זה סך הכל שש שאלות. וממשיך תוספות, ובגמרא דקמר ונחושתים על שיחיה דלאו לאו נקטי אי נמי שיחיה דהן הן לאו משום דלו מבית רוויו. אל תחשבו שזה בגלל שלא צריך את שניהם, את הסדרה של הלאו וסדרה של ההן, ותרוויו באינן כדי פירשנו, אלא כלומר ובחד מהן או בלאו או בהן אינו בדעתו, ויש ספרים דלא גרסינן אי נמי. אז אם היינו מורידים את את הגרסה הזאת, את האי נמי, אז זה היה עוד יותר ברור שיש כאן שש שאלות בסך הכל. ובדיקה זו מפרש בירושלמי כיצד בולקין, כיצד בולקין לאו והן. אומרים לו, שואלים את הבן אדם שהשתתק, נכתוב גט לאשתך, אומר הן. לאמך, אומר לאו. לאחותך, אומר לאו. ויש כוכבית שאומר פיוש בין, כל פעם אומרים לו לאשתך ואומר הן. ומה שקראנו, לאחותך, שנכתוב גט לאחותך, אומר לאו. כן, ושוב פעם, לאשתך הוא יגיד הן, לביתך אומר לאו. אז זה אלו הם דוגמאות של שאלות שהתשובות הם או לאו, אם מדובר במישהי אחרת מחוץ מאשתו, והתשובה כן אם מדובר באשתו. אנחנו חוזרים לגמרא עם הצעה חלופית בעניין שאלות בדיקה. דבי רבי שמואל תנא, אומרים לו כשבודקים אותו על לאו, הדבר שהתשובה שלו היא שלילה, אומרים לו דברים של ימות החמה בימות הגשמים, ושל ימות הגשמים בימות החמה. מה הם יהיו? מה הם? אילי מה גלופקרי וסדיני. רשי כותב גלופקרי איתונת סדיני אם יחסו בסדיני, בסדיני פשטן, שזה דק, זה דבר דק בימות הגשמים. האם תעלו על הדעת שאלו הם התשובות, כלומר אתה רוצה באמצע החורף שנלביש אותך או נחסה אותך בסדיני שהם דקים, או ההפך, האם באמצע הקיץ אתה רוצה שנלביש אותך איזו מעיל כבד מחמם? והוא יגיד למשל על הצעה כזאת מעיל חם באמצע הקיץ, והוא יגיד כן, מזה אל תסיקו מסקנה שהוא שוטה, הוא לא בצלילות הדעת, לאיך הוא שתאמר קורא אחדי קרירות תפס אותו באמצע הקיץ, והוא צריך משהו מחמם, הנה מחמה אחדי באמצע החורף, הוא הבן אדם הזה נהיה מאוד חם, לכן הוא לא רוצה משהו כבד, הוא רוצה דווקא כן סדין. אז אי אפשר להגיד בבדיקות כאלו גוף קריסיני בעונה הלא נכונה שהוא שוטה. אנחנו ממשיכים לדף עין א' עמוד א'. מה זה ימות החמה וימות השמים? מה הכוונה? אלא אומר הגמרא בראש עין א' עמוד א' בפירי, ורשי מביא דוגמאות בפירי שאינם מצויים באותה שעה, כגון מביא לשון לועזי שמשמעו דובדבנים, שואלים אותו, האם אתה רוצה שנלקט עבורך בשדה דובדבנים בימות הגשמים? בימות השם זה לא קיים. אז אם הוא אומר, כן אני רוצה, אז סימן שהוא לא צלול. ובימות החמה, עוד פעם לשון לועזי שמשמעו זה פרי חום הנקטף בתחילת החורף. אז אם שואלים אותו באמצע הקיץ, אתה רוצה את הפרי שגודל בחורף שנלקט עבורך מהשדה כזה דבר, אז אפשר לברר, לבחון אם הוא צלול או לא. אני בא הסבר שאנחנו מעבירים לכם, בכוונה הסברתי בדוגמה, האם אתה רוצה שנלך לשדה ללקוט את זה, כדי, כי קיים היום אמצעי קירור שגם יכולים לשמוע על פירות שהם זמינים שלא בעונה. אבל אם אנחנו נבחון אותו על האפשרות ללקוט בשדה את הפירות האלו, אז נוכל באמת לבחון אם הוא צלול או לא. עד כאן שיעורנו להיום.